דרייב. מדברים על מכוניות.
בדרך כלל אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים. אני לא יודע אם נהניתם בשבוע האחרון מאז שהייתם פה בפעם הקודמת או לא נהניתם, אבל הזמן עבר. הזמן עבר וזה זמן חדש לעוד...
מה הבטחתי לך בוא?
לעוד דיבור, לעוד פודקאסט.
הבטחתי לך משהו.
תקשיב, אתה מבטיח...
הבטחתי לך משהו.
ההבטחות שלך זה לבנק. אין כמו ההבטחות שלך.
לא, ההבטחות שלי לבנק זה למשכנתא. אני חושב... עזוב, ההבטחות שלי זה ההבטחות.
אני חושב שבערך, בוויקיפדיה של...
מבטיח ומקיים, אבל לוקח לו זמן.
לא יודע אם אתה נטיף או זקיף או whatever, אתה כזה מתמיד. ומעיקרון ההתמדה, הבטחת שתביא את דרורי.
והוא
הגיע.
הוא
הגיע. הבאת את דרורי.
על הגב. איזה כיף. איך ראיתי אותו במדרגות.
איך נכנעת, דרורי? מה קרה?
אני חלש, אני חלש.
אתה חלש. אז ברוך הבא, רוני דרורי. מכל מוביל יש לומר, דיברנו על זה בינינו, על כך ש... כל הקטע הזה של כל מוביל 24-7, השירות הזה שהוקם במיוחד בתקופה הזו של המלחמה, אולי רק בתקופה הזו של המלחמה, ואולי זה יישאר גם בהמשך, אני לא יודע. אתגר גדול שלקחתם על עצמכם, עוד מעט לספר לנו על מה קורה שם. קנן כהן, וולקאם בק.
אהלן, אהלן.
אתה אחד הקאמבקים הטובים, אתה אחד הקאמבקים הטובים בחיים שלי, באמת.
שמח, באמת, באמת שמח.
נשבע לכם שאני שמח.
אשכרה שמח.
אין יותר שמח לחזור.
הספקת כבר להתחיל לבחון מכוניות, אחי.
כן, נהגתי, יש לי, והרשימה עוד ארוכה.
ותובנות?
גם, נדבר.
נדבר, אני איתך, זורם. אבל נתחיל כמו תמיד בענייני אקטואליה, בהרמת יד, כן, פולס.
תודה רבה.
עכשיו היא הרמת יד שצריך להרביץ למישהו.
לא, אקטואליה של הרמת יד, לא, פולס הצביע יפה.
אני, מה שנקרא, עם האווירה עולצת משהו, אני נאלץ לחתוך לכיוון השני, ל-180 מעלות. אני רוצה להקריא לכם ולמאזינים שלנו כרגע פוסט מאתר קארס פורום של שלומי צרפתי, חברנו האהוב.
האהוב?
כן.
בטח.
ואני מקריא לכם את הפוסט ואתם תיכנסו איתי, תזרמו איתי למה שאני רוצה לזה. מילה במילה. שלום חברים, אני פונה לעזרתכם לגבי מצב שנקלעתי אליו. מצב הכי טרגי ונוראי שאפשר לדמיין. בחלומות הכי שחורים שלי לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות, אבל זה קרה.
אוי ואבוי.
חרב עליי עולמי.
וואו.
הבן אדם הכי קרוב אליי נפגע בתאונת דרכים. אותו בן אדם היה הולך רגל, נדרס על ידי רכב. הוא נדרס במעבר חצייה, על מעבר החצייה עצמו. האשמה היא לחלוטין של הנהג. אותו נהג פשוט דרס את האדם הקרוב אליי במעבר חצייה, ללא רמזורים, למעבר חצייה להולכי רגל, הכי רגיל בשכונה הכי רגילה בארץ. בחודש הראשון בין חיים למוות, מורדם ומונשם, אין ספור מכשירים רפואיים שמצפצפים מסביב. חודש השני סימני פגיעה חיצוניים קצת ירדו, אך ההכרה לא חזרה. גם בחודש השלישי ההכרה לא חזרה וגם בחודש הרביעי. למעשה אותו אדם, האדם הכי קרוב אליי, שוכב 24/7 ללא תזוזה בבית חולים גם ברגעים האלה. בחלק מהזמן עם עיניים פקוחות, לא ברור אם הוא שומע או רואה או מבין את המצב, אפס תגובה. האדם הכי קרוב אליי הפך לצמח. אין שום מילה או משפט בעולם שיכולה לתאר את הגיהנום היומיומי שאנחנו כמשפחה, אני בפרט ואותו אדם עוברים יום יום. בן אדם שעד לא מזמן צחק, אכל, שתה, דיבר, טייל יחד איתך, עכשיו צמח שמסתכל אליך עם אפס תגובה, ללא תזוזת יד, רגל, אצבע או אפילו מצמוץ עיניים. מחשבות על האם הוא שומע או רואה, האם הוא מרגיש מגע, לא עוזבות את הראש לרגע, אוכלות את הלב 24/7. אם יש גיהנום בעולם הזה, אז אני שם מאז האירוע. לאחר חודשיים, הנהג הפוגע קיבל את רישיון נהיגה חזרה, וממשיך לנהוג כרגיל כאילו לא קרה כלום. במשטרה אומרים שאין להם מה לעשות מעבר לשלילה של חודשיים, וכאשר התיק יועבר לפרקליטות, יתקיים משפט, ואז במשפט אותו נהג יקבל עונש כזה או אחר. עכשיו, התכתבתי עם אותו בבחור שכתב את זה, אני לא יודע מי זה.
לא, אבל...
רגע, שנייה, אני רוצה להגיד, רגע, שנייה.
מה הייתה המטרה של זה שהוא כתב את זה?
רגע, שנייה. הוא רצה לפרוק. הוא רצה לפרוק,
מה אמרת בהתחלה? אני פונה לעזרתכם?
כן,
או משהו כזה?
האם הוא צריך לעשות אקטיבי משהו עם אותו נהג שפגע? האם הוא צריך לפנות אליו? מה הוא צריך לעשות?
מה הוא צריך לעשות?
אבל אני רוצה להגיד משהו, כי אני שאלתי אותו, איזה רכב פגע? האם רכב ישן, בלי מערכות בטיחות? התשובה היא לא. הרכב חדש, עם כל מערכות הבטיחות, כולל בלימה אוטונומית בזיהוי הולכי רגל. והסיבה שאני הבאתי את זה לפה היום, כי כמו שזה מטלטל אתכם עכשיו שאתם שומעים את זה, גם טלטל אותי וגם טלטל את הגולשים בקארס פורום. תורידו את הרגל מהגז. לפני מעבר חצייה, תפתחו 8,000 עיניים. מישהו יכול לקפוץ לכם לכביש בין מכוניות. אתם נוסעים בסביבה עירונית, יש ילדים שמסתובבים, קופצים לכביש או לא קופצים לכביש. תורידו את הרגל מהגז. פשוט תסעו יותר לאט. זה הכל. אתם לא בתחרות, לא בעיר, לא בשום דבר. זה פוסט שאתם מוזמנים אחר כך לעשות, להחזיר אותו אחורה, לקרוא, להקשיב מילה במילה. זה בן אדם שהעולם שלו נחרב, הבן אדם שנפגע, כמובן עולמו נחרב, זה הורס משפחות, תורידו את הרגל מהגז.
שמע, עם כל הצער שבדבר והכאב ש, שנמצא בהרבה מקומות כאלה ובהרבה מיטות בבית לוינשטיין, כנראה שהאיש נמצא שם, אנשים לא הורידו את הרגל מהגז. ולא מזדון. אם היית שואל את אותו נהג שפגע בו, האם זאת המטרה של לשמוע הוא קם בבוקר? והאם הוא ידע או חשב או רצה או האמין או עבר חלף במחשבתו לרגע שמשהו כזה יקרה? התשובה שלו היא בפירוש לא. בפירוש לא. הוא לא קם בבוקר עם, עם רצון להרוג מישהו או לפצוע מישהו.
דרייב
טו קיל. אין לו.
כן.
קלות הדעת הבלתי נסבלת שגורמת לעולם הזה להפוך להיות יותר אוטונומי, כי מאיפה באות מכוניות אוטונומיות? מאיפה בא הרעיון האוטונומי? כדי לא לסמוך על הבן אדם. יותר ממיליון ילדים, אוקיי? עם כל הכאב על אותו אחד, כל אדם עולם ומלואו.
עולם ומלואו.
מיליון ילדים מדי שנה. מיליון. אתה, זה מספרים שלא נתפסים, בשום מקום.
איפה המיליון?
עולמית.
עולמי.
כן.
מיליון ילדים נהרגים.
מיליון ילדים נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים. כן. יש מדינות באפריקה שזה ברמות מטורפות לגמרי שאין להם שם כלום. לא אמצעים ולא תשתיות ולא מכוניות חדישות. בסוף הבן אדם, הגורם האנושי, ברוב המקרים, פעם אתה זוכר, היה הכביש השם, הגשם השם, כל הסיסמאות האלה, מה יכולתי לעשות, לילה, ברקים, עניינים, ירח מטפטף עלינו. זה רק אנחנו. זה רק אנחנו. ואני אומר לך, מי ששמע עכשיו את הסיפור שסיפרת ואת הדיבור הזה, הזדעזע. דקה, שתיים, and that's it. כי לא, זה לא יקרה.
אז אני אגע שנייה בסגיר של בועז, העניין הזה של לבוא ולזעזע אנשים, ולספר להם סיפור כזה, ואני מכיר את זה כי אני מתעסק בהדרכות נהיגה והרצאות בטיחות כבר יותר מעשור, יש לזה משך השפעה נורא נורא קצר. כי יש לנו מנגנון מופלא
הדחקה.
במוח, סוג של מנגנון הדחקה, זה סוג של מנגנון הדחקה, זה לא בדיוק, שפשוט מאפשר לנו לקום ולהמשיך הלאה, כי אחרת כולנו ניתקע כל הזמן. אז יש לנו מנגנון שמאפשר את זה. אז לזעזע אנשים, זה דבר אחד, ועכשיו אני אגש לקטע של המניפסט שאני רוצה להגיד על זה, ואז אני אסיים בשאלה שהיא כללית ועם משמעות הרבה יותר עמוקה. אז ככה, אוכלוסיית הולכי הרגל היא האוכלוסייה הכי פגיעה על הכביש. הם הכי פריחים, הם הכי לא מוגנים, והם גם האוכלוסייה שנפגעת הכי הרבה. עכשיו, יש משאבי עתק שמופנים לאכיפה של עבירות תנועה, ואנחנו לא נדרג עכשיו עבירות תנועה, אבל עבירות תנועה שכשאתה מסתכל על סיכום של נפגעי תאונות דרכים, אתה רואה איפה נהרגים רוב האנשים. אבל אין הלימה בין איפה נפגעים אנשים לבין המשאבים שמופנים לאכיפת העבירות שגורמות לכך. יש קרוב לאפס השקעה בבטיחות של הולכי הרגל, ולא מדובר בהשקעות גדולות. באמצעות פח צבע. תנו לי פח צבע, ואני מפחית את הסיכוי של הולכי רגל להיפגע במעברי חצייה.
מי צריך לעשות את זה? המדינה? הרשות המקומית? מי? מי?
תראה, אתה רוצה... זה לא, זה, אגב, זה לא משנה. מצידי שהתושבים בשכונה שיודעים, ומי מכיר יותר טוב את השכונה שלו מאנשים שגרים שם, אנשים בשכונה שיודעים שיש מעבר חצייה, שיש בו כמעט עם, ואז שירדו ערב אחד עם פח צבע, ויציירו את המעבר חצייה גדול יותר, יעריכו את המעבר חצייה, שיציירו, יצרו את הנתיבים. אגב, טכניקה של הצרת נתיבים להפחתת מהירות של מכוניות, זו טכניקה שבאירופה מיישמי המון, שאתם לפעמים נוסעים באירופה ורואים פתאום את הקווי הפרדה במין זיגזגים כאלה, טיק, 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 טיק. זה נועד כדי לגרום לאנשים לנסוע לאט יותר, כי אין את ההסללה הזאת של נתיב שאני יכול להתקדם בו קדימה, אני... פתאום מסתכל מה קורה.
כי זה הכי טבעי, נהג שתיתן לו אפשרות לנסוע מהר.
אבל אני רק אומר, קחו משאב נורא נורא זול, כמו פח צבע, שיכול לשנות את הוויזואליה של מה שרואה, כי בסוף נהג שנוסע, או לשנות אחת ל... לא יודע, אחת לשנה, לשנות פתאום את הצבע של המעבר חצייה, לגרום לאיזושהי הפרעה באוטומט הזה שאנחנו נוגעים בו, נוהגים בו. מעבר לזה, קחו מצלמות מהירות, במקום שיהיו בכבישים המהירים, שימו אותם בתוך העיר, ובן אדם שנוסע כמש אחד מעל המהירות המותרת, כאן יש לזה השפעה.
כסרו אותו, בדיוק.
מישהו שנוסע 5 או 10 קילומטרים שעה מהר יותר בכביש 5 או בכביש 4, בקטע ישר לחלוטין עם ראות מצוינת, רמת הסיכון פה היא אפסית, אבל בתוך העיר, כמש או שניים, זה כל ההבדל במרחק העצירה שלו עד קו עד הזה. והשאלה שאני רוצה לשאול פה אנשים ואותכם, האם העובדה שאנחנו כחברה הפכנו להיות חברה ממונעת, אני לא יודע כמה אתם הולכים ברגל ביום, אני מקפיד ללכת המון ברגל, האם העובדה שאנחנו הפכנו להיות יושבי רכב ונוסעים לכל מקום ברכב שלנו גרמה לנו איפשהו להפוך גם להיות כאלה שעיוורים למציאות מגובה המדרכה, אם אתם מבינים למה אני מתכוון?
שאלה, קודם כל נקודה מעניינת ומרתקת, כי אתה צודק. קודם כל רובנו באמת נוסעים ברכבים, ובאמת צורת ההסתכלות שלנו הופכת דרך ההסתכלות של הרכב ופחות דרך ההולך רגל. ומה שאתה אומר לגבי הנושא, אני, קודם כל אני רוצה לקוות שרוב הפגיעות באנשים בדרך לא קוראים דווקא מעבר חצייה, בסדר? מעבר חצייה נגיד זה עוד איזה רול כזה שאנשים עוצרים, מעיטים לפניו, הם קוראות שאנשים עוברים בין המכוניות בכבישים.
אני רוצה להקריא לכם תשובה שלא תכננתי שהיא תהיה תשובה, וזה לא מתואם בכלל עם מה שהבאת לפה.
אני סירבתי להראות לך את זה לפני.
ואתה סירבת להראות לי, נכון? אני ביקשתי, תראה לי משהו, ואמרת לי, לא, ניפגש באולפן. אז הנה תראה. שוטרי ומתנדבי אגף התנועה רשמו במהלך השבוע החולף 6,913 דוחות במסגרת פעילות אכיפה נגד נהגים שמבצעים עבירות תנועה, בעיקר עבירות המהוות גורם לתאונות דרכים. פה יש את המניפסט של המשטרה, כמה הם אוהבים את עצמם, פוצי ומוצי, יפה, הכל בסדר. 1,501 דוחות נרשמו בגין שימוש בטלפון נייד בשבוע.
אגב, זה מחלה.
1,500 דוחות, זה 1,500 מתוך אלפים שהשתמשו ולא תפסו אותם. 740 דוחות נהיגה במהירות מופרזת, כולל הזמנות לדין וברירות משפט. 308 דוחות על חצייה של צומת באור אדום. זה 308 הרוגים בפוטנציאל. אוקיי, לפחות. 18 נהגים, סליחה, 50, זה הולך כמו אחד אלוהינוק, אז זה בסוף של אחד גדיה. 55 נהגים נתפסו בשכרות או אלכוהול או סמים. 18 נהגים נתפסו בזמן פסילה. פסילה של הרכב, 143 כלי רכב הושבתו ל-30 יום ועברו למגרש אחסנה בגלל עבירות חמורות שביצעו הבעלים שלהם, ועל פי הנתונים שבידי המשטרה מתחילת השנה, נהרגו 64 בני אדם בתאונות דרכים.
ואנחנו במרץ. מרץ, אמצע מרץ.
אנחנו
באמצע מרץ. מרץ. כן. 64 בני אדם, אין כן, תרנרץ. כן. נורא. מזעזע. טוב.
ועם זה. כן, ועם זה. ועם זה.
סו בזהירות.
צאו בזהירות. בוא נתחיל לעבור לענייני דיומה, מה שנקרא, אחרי שדיברנו באקטואליה המזעזעת שפתחת הייתה כאן פולס. בוא נדבר על המלאים של המכוניות החשמליות שמתחילים לשחק לנו בראש. חלקם נגמרים, אחרים מגיעים, חדשים מגיעים, ישנים יוצאים, מיסים חדשים על כאלה. בקיצור, יש פה אנדרלמוסיה מארץ האנדרלמוסיות.
נכון.
אתה נכנס לאולם, אתה מזמין מכונית, לא בטוח שיש אותה, ואמרו לך שהיא תגיע, אנחנו לא יודעים איזה מיסוי תהיה. זה הכל סימן לשאלה.
לא, עכשיו כבר יודעים.
לא, עדיין לא יודעים. כי שערי המטבע לא סגורים ביחס למועד שהיא תגיע, והאם היא תגיע, האם היא תגיע מאלת, האם היא תגיע במחולות, האם היא תגיע בצלילה, אולי תבוא ברגל. ניצאת עכשיו שתבוא ברגל.
בנהיגה.
או בנהיגה.
אפשר לנהוג אותה.
נכון. זהו, מי שרוצה מכונית חשמלית, או בכלל, סימן שאלה ענק על המחיר.
תשאלו, מלאים? תשאלו, יש מלאי, מתי אני אקבל את האוטו?
לא, גם זה לא מבטיח כלום.
לא, אבל זה...
בוא אני אגיד לך, זה לא אומר כלום.
תראה, למה, זה עלה מזה ש...
זה בשאיפה, הכל בשאיפה.
פריסבי, לשעבר קרסו, הודיעו לנו על עדכון מחירים לאקספנג, לפי 7 ול-G9. שהם באו ואמרו, נגמר לנו המלאי שהיה לנו, שהבאנו במיסוי הישן, והמלאי הבא שיגיע, המשלוח הבא, הוא כבר יהיה לפי המיסוי החדש. אז הפי 7 עולה, הבסיסית, הנאה האחורית, שלא כל כך בסיסית, אותו מצוין, 210 אלף שקלים, הפרפורמנס 280 אלף שקלים.
חדש או ישן?
חדש, חדש, זה המחיר החדש. עלה מ-200, ל-210.
זהו, תגיד לי כמה לכמה. עלה נדמה לי
מ-267 או משהו כזה ל-280. ה-G9, אני לא זוכר בכמה היא התחילה, אבל היא היום ה-G9 זה הקרוסובר.
מתקרבת ל-400, נכון?
280.
לא, נדבר על הגדולה.
והגדולה, הפרפורמנס 385.
או, בדיוק, מתקרבת ל-400.
אוטוטו 400. אז כן, אז המלאים, מה שנקרא, היבואנים שהיו חכמים.
ואתה חושב, ואתה חושב, תמים בין תמים שכמוך, שעלייה של 10,000 שקלים, או 13,000 שקלים, או 14,000 שקלים, או 5, תרחיק את האנשים מלקנות את המכוניות בגלל שהמס עלה?
תשמע, כשאנשים שאלו אותי, איזה אוטו לקנות? עד 200,000 שקל.
התשובה ישן.
לא, התשובה הייתה, תשלמו 214 וקחו היוניק 5. אז אם הם הצליחו לעשות את הקפיצה הזאת, כשאתה מוציא 200,000 שקל על אוטו, אז תוציאו 214, אז...
זה אפילו לא שם, זה מחליק להם יותר קל, כי היום הרוב המוחלט של האנשים הרי לא קונים, לא באים עם, בדיוק, הם לא באים עם המזוודה, עושים העברת זהב כמו שאתה קונה עם שומשת, הם מחלקים את זה,
קודם טריידים.
קח את ה-10,000 שקלים האלה, תחלק אותם 36 חודשים, ואז אומרים לך שזה רק...
אחרי שעשית טריידים, וכבר שמת שם כמה עשרות אלפים.
זה תמיד מצטמצם לשם, וככה... עוד קצת ודוחפים, עוד קצת ודוחפים, עוד קצת. כן, אנשים ימשיכו לקנות, כי...
לא, דיברנו על זה שהשוק די קשיח ל-250,000 מכוניות. איך אתה הופך את זה?
די כושל ודי קשיח.
מדינת ישראל צריכה מיסים. מדינת ישראל מכורה למיסים, והיא חייבת את זה.
עוד שמח על כל שקל כזה שנכנס.
בדיוק. אם היו מוכרים פה רק למבורגיני, למשל, אוקיי? כל ה-250,000 מכוניות שנמכרות פה מדי שנה, או 300,000 היו רק למבורגיני, סבבה? היינו מדינה מאוד עשירה. גם המכוניות היו טובות על הכביש, וגם המיסים...
מנוע מילאנו.
וגם המיסים מכל מכונית, מיליון, 2 מיליון שקלים, רק מיסים על כל מכונית, תחשוב מה זה. היה פה דובאי, דובאי. משהו מטורף.
כמעט.
כמעט לגמרי. והמס נשואה הזה החדש, שהם העלו עכשיו, שעשוי, עלול, או whatever, להיכנס ב-25, נכון?
26. הציגו את הנוסחה של לפי הזה.
תקשיב, אין דבר יותר שפל, מנובל, מרושע.
אתה מכוונה, אתה מרים לי.
ותגיד לגברת סביון החמודה הזאת.
מירי תבוא לפה.
שתבוא מירי. תביא לפה איזה מירי שאתה רוצה. כל מירי שאתה רוצה תביא לפה.
אתה תצא, שאתה מוציא כסף מהכיס, ואומר לה מירי, קחי, אני משתתף.
זה מס מנובל שלא היה
כדוגמת. למה מס מנובל? זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. זה לא מס מנובל.
זה מס מנובל.
אבל אנחנו נדבר על זה.
זה מס מנובל.
אנחנו נדבר על זה. בוא נדבר על מרצדס.
בוא נדבר על מרצדס.
GLC חדשה. אוקיי.
הייבריד.
הייבריד, או פלאגין הייבריד.
פלאגין הייבריד.
אז באמת כל מוביל הודיעו על תחילת השיווק של ה-GLC החדשה. בקטנה, GLC 200 מתחיל ב-490,000 שקל.
לא אמרנו כלום.
GLC 300. לא, אבל תקשיב, מי שבא, תכף אנחנו נדבר, כי לקנן אתה איזושהי הערה אליי באיזה משהו.
בבקשה.
GLC 300 ב-500,000 שקל, ו-GLC 300E ב-570,000 שקל. וקנן אמר לי דבר מקודם, דבר נכון על מבחן ל...
אין איזה AMG כזאת, משהו?
לא, לא.
אוקיי.
על ה-BMW X6 שבחנתי עבור וואל הרכב, שכינן הוא וואל הרכב.
נבצר ממנו.
הוא אומר, מי שבא למותגים האלה, שלהם, כאילו אין פה, זאת לא השאלה, הוא רוצה להיות באוטו הזה. הוא לא רוצה להיות באוטו אחר, זה ספציפי, הוא רוצה להיות במרצדס, הוא רוצה להיות ב-BMW, הוא רוצה להיות באודי, הוא רוצה. וזה בסדר, הוא יודע שזה המחיר גם.
אני נשבע לך, באמת, באמת ובתמים. אם היה לי עכשיו מיליון שקל ביד, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני לא באתי מבית...
דבר איתי כי אני יכול לפתור את הבעיה הזאת.
אתה תפתור לי הרבה בעיות. אני לא באתי מבית שיש שם כמויות של כסף, או חיים שם ברמה כזאת או אחרת, אתה יודע, לא כולם נולדים.
כי זה אתה ואני גדלנו.
לא כולם נולדים כזה. הלוואי שאני מחלה לכולם, זה לא משהו רע. שלכולם תהיה אפשרות לנסוע וליהנות מהכסף שלהם ברמה כזאת גבוהה. אני לא יודע. אני אישית לא יודע איך לבחון התנהלות כזה שבן אדם שרוצה אוטו ב-600,000 שקל, ככה, 600,000 שקל.
זה, יש מלא כאלה.
לא, יש פחות.
לא, יש מלא. יוקרה צומח. הוא נעצר, סליחה, הוא נעצר בשנה האחרונה.
הוא נעצר בשנה האחרונה, כי נולד הפלח הזה של המכוניות ביניים האלה, שג'קו ואומודה, דרך אגב שלכם, עוד מעט גם תיכנס לה לתוך המשחק הזה, כי מכוניות ב-250 ו-300 הן פתרון מצוין למכוניות שעולות 450 ו-500.
אני לא יודע אם הן פוגעות בקהל הליבה של מותגי היוקרה, קהל הליבה של מותגי היוקרה עדיין יישאר ארוז בתוך בין המותגים המוכרים האלה.
אז על זה אנחנו דברים עם מיכל שתהיה פה, לראות כמה הם נאמנים, כמה הם נאמנים.
תראו, אני יכול להוסיף גוש ללירה פה, בסדר? כי דיברתם פה על מרצה, זה בסוף זה חלק מהמותגים שאנחנו
נותן להם. רגע, גוש ולירה הם הלכי מטבע שהיו נהוגים פה.
יורו ודולר.
יורו ודולר.
תראו,
אני מבין לגמרי מה אתם אומרים לגבי, בטח שאני מסתכל על לקוחות מרצדס. בסוף, גם שוק היוקרה הוא שוק תחרותי. וכיוון רכב של מרצדס, אתה צריך לייצר בידול ללקוחות האלה, לדעת למה הם יבחרו בך בפעם הזאת, ובהחלט בפעם הבאה. וחלק מהדברים שאנחנו עושים בשנים האחרונות, זה ככה לבוא להסתכל על מסע הלקוח היוקרה, קצה לקצה, מתהליך קניית הרכב, דרך כל תהליך מסירת הרכב, העברת מקל לעולם השירות, מוקד שנותן ללקוח שירות 24/7, זמינו תור למרכזי שירות, רכב חליפי כאשר הרכב נמצא במרכז שירות, פתרונות כאשר הרכב עומד כחסר ליצרן חלק בתוך התהליך, וכל התהליך הזה אמור לתת את הערך המוסף ללקוחות היוקרה, למה לבחור ברכב יוקרה? אני מבין שהמחיר הוא מן הסתם...
הוא אסף, משם מתחילים.
הוא אסף, אבל משם צריך להבין איך מלווים את הלקוח, וזה באמת, דיברנו על מיכל קודם, על חוויית לקוח, איך יוצרים את מסע הלקוח המותאם, איך מדברים על הלקוח שמקבל את הרכב, איך אומרים לו, זה מרכז השירות שמטפל בך, והוא ילווה אותך בתוך התהליך, איך אתה נמצא שם בשבילו ברגעים שבהם הוא צריך אותך.
כבר אמרתי את זה מזמן, זה נשמע כמו זה נאום פסיכיאטרי, אתה יודע, או פסיכולוגי כזה, אנחנו כאן למענכם נלטף אתכם. נלטף אתכם, הם לא מוכרים מכוניות, הם מוכרים טיפולים פסיכולוגיים בכלל.
אגב, זה הבידול, שכשאנחנו כל הזמן אומרים מה זה פרימיום,
זה חלק משמעותי מאוד מההגדרה של יוקרה. אתה יכול למכור רכב מאוד מאובזר, מאוד עם המון ביצועים, עם המון טכנולוגיה, עם המון זה, אבל אם בסוף מישהו עושה לך רוורס על הכנף של האוטו, ואתה צריך לחכות עכשיו 3 חודשים בשביל שתגיע עוד כנף, זה לא שירות...
זה לא פרימיום.
אני אספר לכם הנקודה שהיא מאוד קודת בעולמות של לקוח. יש רכב עומד במרכז שירות, בסדר? חסר חלק אצל היצרן. פעם, בעולם של השירות של פעם, הם קוראים לזה רכב עומד, בסדר? וכל ההתייחסות של כל יחידת השירות שלנו סביב הרכב. הרכב עומד, בוא נמצא לו חלף, בוא נביא את המנהל הטכני. שינינו טרמינולוגיה, והתחלנו לקרוא לזה לקוח סובל. זאת אומרת, להסתכל דרך עיני הלקוח בתוך הסיטואציות האלה, ולאחד את כל המערכות שנוגעים בלקוח. זה מרכז השירות, זה מנהל הטכני, זה מנהל החלפים, מנהל השירות. ואנחנו ברמה יומית מנטרים את הרכבים שעומדים במרכז השירות, ומייצרים לכל אחד מהם פתרון. כדי למנוע בדיוק את הסיטואציה הזאת, כדי לשפר חוויית לקוח. ישמע כמו פסיכולוג? לא, אבל זה החיים היום שלנו. לא,
ברוכים הבאים אל העולם, כי בחיל האוויר בזמנו, במקום שאני באתי ממנו, ועולמות הטאפי, כי מי שאימץ את תחומי הטאפי, זה כל תחומי הייצור, טאפי זה תהליכי פיקוח וייצור. קוראים לזה MTTR, זה Mean Time to Repair, זה כמה זמן עובר עד במקרה של חיל האוויר, זה עד שהמטוס מוכן להיות זמין שוב ולצאת לטיסה, כי זה חלק, כי זה בן אדם, כי זה כלי, כי זה לא יודע, כי זה שעה, כי זה מרחק שצריך לשנע ועוד ועוד. וכל העולם שם בחיל האוויר עבד כדי לצמצם למינימום של המינימום את ה-MTTR הזה, את ה-Mean Time to Repair, כדי שתמיד יהיה זמינות.
ההבדל הוא שאצל בחיל האוויר, הטייס שמחכה שיסדרו לו את הלאו, הוא לא יעבור לחיל האוויר המתחרה. אצל רוני, הוא פשוט יעבור למתחרים שהציעו לו את השירות הזה.
הבעיה זה לא הטייס שיעבור לחיל האוויר המתחרה, הבעיה זה שהחיזבאלון
לא יחכה לזה שהמסוק יהיה
בדיוק.
אבל רוני,
הוא הלקוח.
עדיין יש לך, אבל בתוך האירוע הזה, ואני מדבר מתוך ניסיון של מקרה שהגיע אליי, יש לך הרי כל כך הרבה תת גוונים שאתה מגיע לשם, ולקוחות עם צרכים, הגיע אליי פנייה של לקוח, במקרה גם של מרצדס, עם EQA, שמלמד עליה נהיגה, והרכב שלו...
מלמד נהיגה על EQA?
איזה חיים טובים לתלמידים.
הוא יושב כל היום, הוא מגיע, מרצדס, הוא יושב כל היום באוטו, הוא אומר, מה, למה שאני...
למה אני צריך להתקלב?
נכון.
בוא, אני יושב למד באוטו נעים, והוא מאוד אהב את האוטו, והייתה לו תקלה. ובאמת באו ועשו בדיוק מה שצריכים לפי כל הפרוטוקול. העניין היה שבסוף, בשרשרת הזאת, במקרה שלו, לא היה מישהו שהבין מה המשמעות של EQA של מורה לנהיגה. זה לא EQA של רכב משפחתי, תנו לי רכב אחר במקום. אמרו לו, אבל מה זה עוזר? אין לו דוושות, הוא לא מותאם ללימודי נהיגה. ולא, שמה למשל, לא היה את ההגעה לקצה, וזה משהו שדיברנו עליו קצת בחוץ. איך אתם יכולים להגיד, אנחנו נוכל להגיע לכל הכוח קצה, במיליון ואחת נסיבות וסיטואציות. איך אתה עושה את זה? איך אתה בונה תרחישים לזה?
אז קודם כל, אנחנו משתדלים כן לעבוד בצורה כזאת, וכן לדבר עם הלקוח ולהבין את המאפיין ואת הצורך שלו ברכב. נכון, יש הרבה אירועים, יש הרבה סיטואציות שאנחנו צריכים להמשיך ולדייק את עצמנו בתוך תהליכי העבודה. אבל אני יכול להגיד לך, מקרים של רכבים עמדו, גם של מורה נהיגה לצורך העניין, גם מוניות, גם לקוחות נכים, שהזכרנו להם רכבים מותאמים במיוחד עבורם. ברגע שזה מגיע והאירוע הזה צף, הוא מקבל פתרון. וכמו שאמרתי, אנחנו באמת משתדלים גם להגיע ברמה שחסר חלק, אז לפרק מרף שמצב בונדד ועוד לא נמסר ללקוח, או להביא חלק מפירוק עד שיגיע החלק, למצוא פתרונות לכולם. נכון, תמיד יהיו את המקרים הבודדים האלה, וגם אותם אנחנו צריכים ללמוד ולמזער אותם.
תשמע, גם אני סבלתי, אני ראיתי לקוח סובל, כמו שהגדרת את זה קודם, מכל נהג מאושר, לקוח סובל. לא נגיד איזה מכונית, זה לא משנה, אבל מישהו קימט לי את הדלת של תא המטען, אבל ממש קימט אותה. והלכתי למרכז שירות, לא שלכם, ואמרתי, חבר'ה, אמרו, אין בעיה. דלת, זה מה שצריך.
אני אשר לך.
לא, אשר השמיים, דלת. אין דלת. אין דלת תא מטען. עכשיו אתה אומר, לעזאזל. זה לא איזה בקליט פנימי שבאיזה, לא יודע מה, בטמפרטורה מסוימת הוא מתבקע. אם החלקים הראשונים שאתה לא מביא, זה דלתות, מכסה מנוע, פגושים, שהם הראשונות שנפגעים כמעט בכל דבר, אוקיי? אז מה אנחנו עושים פה? לקח להם כמעט חודש להביא דלת. זה היה מטורף לגמרי, וזה שיגיע אותי לגמרי, והדלת שהגיעה לא הייתה כמובן צבועה בצבע של המכונית שלי.
זה היה לך כמו שיש את הפולו, ארלקינו.
ארלקינו כזה, כן, אבל לא רציתי ארלקינו, לא רציתי שחור מאחורה, רציתי לקורי. אז מה אמרו לי? יש במכונית מאחורה, יש פקק כזה שהוא סמפל לצבע. אמרתי, אבל יש קוד לצבע, בשביל מה אתם צריכים לסרוק עכשיו את ה... לא, 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 תביא את האוטו, נוציא לך את הפקק הזה, זה כמו מכסה של קרטון חלב, אנחנו נסרוק את הצבע, נלמד מי נגד מי, ואז נתחיל בכל נושא תהיה, ניסוי בתהיה, עד שנתאים לך את הצבע, שבאמת לא יצא לך בסוף איזה ארלקינו. אני מקווה שהעולם הלוגיסטי של שוק הרכב בישראל השתפר מאז. זה קרה לפני כמה שנים.
תראה, אחד הדברים שחלק מתהליכי שינוי שאנחנו עברנו בכל מוביל, הייתה פעם בנויה, כמו שאתם יודעים, קבוצת חברות, שכל קבוצה הייתה סגורה בפני עצמה, רכב פרטי, שירות, טכני, הכל היה בתוך קבוצה אחת. כחלק משוני ארגוני בעצם, הקמנו יחידת אפטר סל, בסדר? שיניב שושן הוא הסמנכ"ל שלה והוא מנהל אותה. היחידה הזאת בעצם מורכבת מכל היחידות שתומכות בלקוח. דרך אגב, החל מה-PDI והכנת הרכב, חלה בשירות, שהוא מאוחד היום לכל המותגים וכל הסגמנטים. כמוני, כל הטכני מאוחד לכל הסגמנטים. החלפים מאוחד לכל הסגמנטים, ומרלוג. זאת אומרת, כל היחידה הזאת בעצם נוגעת בכל מה שקשור ללקוח. עכשיו, ברגע שהיחידה הזאת עובדת כגוף אחד ומסתכלת לקוח, אז יש פה פיצוח. ולכן גם מבחינת הערכות עם חלפים, אז אנחנו מזמינים חלפים מעבר למה שנדרש. אחוז החלפים מזמינים אצלנו הוא גבוה מאוד, קרוב ל-96% זמינות חלפים על כל המותגים, בטח על דברים שאתה יודע, שהם fast moving.
זה מדהים, אני זוכר את הנאום של דודי, שאמר בזמנו, בזכות כל החיישנים וכל המצלמות וכל הרדארים, כמות התאונות של הבמפר טו במפר ירדה באופן משמעותי, ולכן אנחנו לא מזמינים יותר חלפים, כי לא צריך.
רגע, שנייה, אני רוצה רגע, אנחנו הצגנו רשמית את האורח שלנו?
עוד מעט, שנגיע לפרק שלו.
שנגיע לחלק שלו.
למה לסוף אותו? אוקיי,
אוקיי. אני אומר, בואו נתקדם כבר, ובואו נציג את האורח שלנו.
זה נקרא באיטלקית ספוונטה פסרי. אתה יודע מה זה ספוונטה?
לא.
הדחליל, הדחליל. כאילו, אין לו כזה. כזה. ספוונטה פסרי. רוני דרורי, נכון? כאילו, מנהל חטיבת השירות בכל מוביל. איך אתה הולך לישון בלילה? אני לא מקנה בך, ולא משנה כמה כסף אתה מרוויח, אני לא מקנה בך, כי השאלה שרציתי לשאול אותך עכשיו, אחרי כל השאלות הנוקבות האלה, אז מה אתה חושב שהזמן האידיאלי צריך להיות, שאתה שם אותו על הכתובת שלך ועובר בכל מחלקות השירות, בין רגע שצריך את החלק, עד שהחלק מגיע והסובל והפחות סובל?
תראה, אני רוצה לקוות ש-72 שעות, זה זמן ריאלי, עד. בסדר? ולכן אנחנו באלרט על כל רכב שנמצא 172 שעות, ולא חשוב מה הסיבה. כי הסיבות לרכב עומד בתוך מרכז שירות הן מגוונות. זה יכול להיות אבחון ממושך, בסדר? ועד איפה המחלקה הטכנית נכנס לתוך האירוע. זה יכול להיות חוסר חלק, ודיברנו על זה. וזה יכול להיות לקוח, צריך לאשר הצעת מחיר וכולי. אבל כל אחד מהאירועים האלה מנותרים, ואנחנו מקבלים פידבק מול מרכזי השירות, איפה הדברים עומדים. וחשוב שבכלל, בתוך המעטפת הזאת, זה לא אנחנו, זה הלקוח. מתי מתקנים את הלקוח? מה הפתרון שניתן ללקוח בכל אחת מהסיטואציות האלה? כך אנחנו מנהלים את האירוע. וחשוב שתכירו ותבינו שחטיבת השירות של כל מוביל בסוף נותנת שירות אחד להרבה מאוד מותגים, אתם יודעים כולם, יונדאי ומיטובישי ואורה וג'נסיס.
כמה מכוניות יש לך בכביש? חצי מיליון?
לפחות.
לפחות, נכון? כן. מכל ה...
אנחנו מדברים על 55 מרכזי שירות, שמייצרים מאות אלפי מגעים לקוחות בשנה, והרמת שליטה פה היא, היא מאוד, מאוד מאוד גדולה. ולכן שהחטיבה הזאת קמה לפני שנתיים, היינו צריכים אחד להגדיר מה תפיסת השירות שלנו. אבל אתה יודע, להגדיר תפיסת שירות זה, זה נורא פשוט בעולם שבו העולם הוא עולם רכב. אבל זה לבוא להסתכל על תהליכי השירות, לפרק אותם, לבנות אותם מחדש תוך הסתכלות בעיני לקוח. וזה תהליך שהוא תהליך מרתק. בטח לקחת ארגון שעובד כל, כל כך הרבה שנים, למאותם מתודות עבודה, להסתכלות על רכב ולא הסתכלות לקוח, וזה היה באמת מסע מרתק של 3 שנים, ולקחת, תזכרו שבסוף זה לא רק הרכב וזה לא רק הלקוח, זה גם סגמנטים שונים. זה לקוחות פרטיים עם הצלחים שלהם, וזה לקוחות יוקרה עם הצרכים שלהם, והובלה ועשיים הצרכים שלהם.
רגע, שכחת נדבך מאוד מאוד חשוב אצלכם. ליסינג.
וליסינג עם הצרכים שלהם.
וזו סוגיה של ממש, כי פתאום בינך לבין הלקוח, יש עוד גורם.
יש מתווך קטן.
איך אתה מתמודד עם זה? והם טיפוסים לא קלים לפעמים.
שאלה מצוינת.
דבר.
אז ראשית...
אני מרגיש מאוים.
אתה צריך להרגיש
מאוים. אתה באוכלוסייה הזאת, אבל אתה מהטובים.
כן. כמו שאומרים, הרמת לי. באמת, צייה רכב, זה לקוח שונה. בסדר? כי זה לא הלקוח הישיר שאנחנו עובדים, או לא, אנחנו עובדים מול חברות שמחזיקות עשרות אלפי רכב, וצריכים לקבל מאיתנו שירות. ולכן, הגדרנו, אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בעיצומו של תהליך, שבו אנחנו רוצים להקל על כל העולם הזה, שנקרא ניהול צייה רכב. למה? כי מרכזי השירות תמיד יעדיף אותי הלקוח הפרטי, כי את הטיפולים עושים, נכון? זה מה, לשם רוצה זה לחזק.
כי ממנו הם רואים יותר כסף, מה זאת אומרת? נכון.
אז אחד, קודם כל, אנחנו בודקים הכל, אנחנו מנתחים הכל. בסדר? אנחנו רואים שגם חברות צייר הרכב, עם הזמן, גם מטפלים אצלנו וגם מתקנים אצלנו. זאת אומרת, זה לא רק תשים את הרכב לתיקון באחריות, טיפול אני אעשה אצלי בבית, לא, הם גם עושים גם וגם. וכדי לייצר רמת שירות מבודלת עבורם, אנחנו יוצרים בעצם עכשיו סלוטים, בעצם מכסות יהודיות לצייר רכב. אנחנו מקימים
בהם... במרכזי השירות?
כן, אנחנו מקימים בימים האלה בעצם מערכת וויבית, שלכל חברת ליסינג, אלא את הדף שלה, עם מרכזי השירות מוליים הם עובדים, ועם מכסות קבועות שבה מתאמו תור באופן דיגיטלי. מה זה יגרום? זה יגרום אחד שיהיה מאוד ברור לאן הם מגיעים. 2, כמה מכסות יש לכל מרכז שירות? גם מרכז השירות יכין את הליפטים ישירות לצי הרכב, ובעצם נייצר את האחד רמת שירות גבוהה יותר, נמנע את כל הלא מקבלים אותי, כן מקבלים אותי, ודברים יהיו מאוד מסודרים וברורים. זה תהליך שאנחנו עובדים עליו בשנה האחרונה, בשיתוף עם מרכזי השירות שלנו בעצם הם נותני השירות, ואל מול חברות הליסינג. אני מאמין שהפתרון הזה ישפר באמת את רמת השירות.
והיה גם סיפור, היה גם מישהו לא פחות קטן, עם למשל הצבא, וכל עשרות אלפי או מיליוני האטרז'ים שהיו בצבא, וה-20ים שיש בצבא. זה כאילו ליסינג בעצם, כי זה דרך חברת ליסינג שהצבא קונה את השירותים. אבל היחס אותו דבר, או שרכבים שבשירות הצבא מקבלים איזושהי זמינות אחרת, תעדוף אחר?
בטח עכשיו, בתקופה הזו של המלחמה, אז באמת עשינו היערכות מחודדת, מה שנקרא, לצבא. שזה אומר, גם הרכבים הצבאיים, גם הרכבים שגויסו, ובעיקר פרויקט מאוד גדול של ראשי גורר, שהצבא עכשיו גם הוציא מהימחים. אז גם פה עשינו היערכות...
כשגורר, אתה מדבר על מרצדסים, נכון. על מצאיות של מרצדס. כן.
נכון, אז גם פה עשינו היערכות מבעוד מועד בשיתוף פעולה עם הצבא, והגדרנו יחד עם מרכזי שירות את הזמינות, את הניידות שירות שאמורות לצאת אליהם, ויש לנו אין ספור מקרים שיצאנו לטפל בראשי גורר בשטח עם מרכזי השירות שלנו וניידות החילוץ שלנו. יש לנו קבוצת וואטסאפ יחד עם הצבא, שבכל אירוע שרכב נתקע, ישר עולה בקבוצת וואטסאפ ומנועל משם. אני חושב שזה באמת אחד התהליכים המרשימים שעשינו עכשיו בתרומה שלנו בתקופת המלחמה.
מה שנקרא, מצדיע לכם בעניין הזה לגמרי. וגם סולח לך שלא באת על כל ההזמנות האחרות, כי עכשיו אני מבין איך נראה הלו"ז שלך. בדיוק, עכשיו אני מבין איך נראה כל הלו"ז שלך. אמרתי, הוא התנסה עלינו, לא בא, לא בא, לא בא.
לא בא, לא בא, לא בא.
נקרא לו. לא, לא,
צריך עוד יותר. אני רוצה לספר לכם, אבל דיברתם קצת אקטואליה וענייני דיומה.
כן, בטח, אנחנו אוהבים אקטואליה וענייני דיומה.
אני רוצה לספר לכם סיפור מהשבועיים האחרונים, שאולי מספר את השינוי בתפיסה שאנחנו מסתכלים היום על לקוח. לפני שבועיים היה פיגוע במחסום במלא אדומים. אתם זוכרים את הפיגוע הזה, נכון?
בהחלט.
נוראי הזה. אחד הדברים שצד את עינינו ממש ביום של הפיגוע, זה שאחד הרכבים שנפגע הוא אורה. פשוט ככה.
נכון, נכון, אני זוכר, ראיתי. ראיתי בתמונה, ראיתי.
עכשיו, בעולם אחר, אתה יודע, בסדר, אז ראו שורה של רכבים, וכל אחד דאג שכולם בסדר וכולי, לנו זה הפריע. והחלטנו שאנחנו עושים מעשה. הוצאנו את המספר רישוי, כי הוא הופיע שם, בדקנו מי זה הלקוח, והירמנו טלפון ללקוח. שעה, אולי שעתיים אחרי שהאירוע הזה קרה. ענה האבא, שהוא גם הבעלים של הרכב לצורך העניין, ורק התקשרנו לשאול לשלומו, לראות שהכל בסדר, ואם הוא צריך משהו מאיתנו. ומפה לשם, אחד, גם כבר עמדנו באותו יום למשפחה רכב חליפי, גם כמובן שלחנו שי קטן לפצוע, בסוף שירגיש שאנחנו פה בשבילו, כלומר בלהתחה בדרך אפרופו.
כן.
וגם אנחנו מלווים עכשיו את כל התהליך של תיקון הרכב וכל מה שנדרש מעבר לזה. וזה לייצר רגע אחד של מגע, שאתה מסתכל על הלקוח כרכב, ואתה מסתכל על הלקוח כבן אדם.
יפה ומרגש הייתי אומר, אבל מהדברים האלה צריך להגיע גם ליום יום, כי אתה אומר אנחנו עסוקים בעניין די יומה. איפה הצווארי בקבוק? איפה זה קשה לכם? אתה יודע, אחד הדיבורים הכי גדולים שמגיעים אליי ומגיעים אליי זה, אתה רוצה מים? סוקנר? יש פה בקשה למים. והתי שלי, כנראה שאתה עוד נסעת לסין, נקטוף תעלים, משהו, אין בעיה, הכל טוב. אחד הדברים ששואלים אותי הכי הרבה, מכל האנשים שפונים אליי, זה מה יהיה עם הסוללות. מה יהיה עם הסוללות? ומתי... והאם לקנות או לא לקנות, ומה יהיה מחיר הסוללה ועוד ועוד. אתה יכול לספר מה הולך להיות עם הסוללות?
טוב, קודם כל, שוב פעם שאלה מצוינת. אתה יודע, בסוף אנחנו חיים בתוך עולם שהטכנולוגיה רצה מאוד קדימה, ועוד פעם, כיבואן רכב, ומישהו שיש לו הרבה מאוד רכבים, גם היברידים וגם חשמליים, אתה צריך לייצר גם שירות וגם בידול. ואני יכול להגיד לך שהיום, בטח בעולם של יונדאי, שזה... בסוף הוא גם המס מרקט שלנו הגדול. אנחנו בשנים האחרונות מפעילים שריר של יכולת של גם טיפול בסוללות, בסדר? ממש לפרק מודולים
ולחליף. זכיתי להיות בבית חולים בראשון, בבית חולים לסוללות, כזה מיוחד, שמטפסים, סליחה, מפרקים ומחזירים ומאוששים אותה.
נכון.
תאמין לי, כמו בבית חולים, ממש, נכנס הבחור עם העגלה, הסוללה עליה, מה שנקרא הפציינט, מחברים אותו לכל מיני מכשירים.
ממש ככה, פעם בעבר היו צריכים לפרק את הסוללה, להזמין מהיצרן סוללה, הסוללה תגיע, להרכיב את זה ללקוח ולשחרר אותו. אחר כך שכללנו את עצמנו ושמנו סוללות סבב, היו מספר סוללות סבב שישבו
שרצות ככה, קולובית, כן.
ורצות בין הלקוחות שעד שהגיעו סוללות המקוריות. ואז הבנו כי באמת לייצר added value, או צעד נוסף קדימה, אנחנו צריכים לייצר את השריר הזה שנקרא טיפול בסוללות. וכמו שאמרת, בהתחלה זה היה באמת במקום מסוים, ועכשיו בשנה הזאת כבר 17 מרכזי שירות, כבר היה להם את השריר הזה שיכול לטפל בסוללות. המשמעות של זה עבור הלקוח היא דרמטית. אחד, זמן הטיפול יהיה קצר יותר, ההכשרה של האנשים ויותר אנשים שנוגעים בסוללות יהיה גדול יותר, ומין הסתם הרכב יצא מהר יותר. אז לגמרי לשם אנחנו הולכים.
דבר איתי כסף, גם זה יעלה יותר או ש...
לא, קודם כל זה במסגרת האחריות. בסדר, אנחנו מטפלים במסגרת האחריות. תזכרו שיש 7 שנים האחריות על הסוללה, בתוך תקופת הזמן הזאת אנחנו נותנים האחריות על הסוללה.
7 או 8?
8, סליחה, 8.
8, כן.
זה הדרישה אגב של אירופה.
הנה קיבלת עוד שנה ככה, עכשיו תחת, כלום.
ועוד טופ אבית, אנחנו עובדים על תהליכים של ערכת אחריות לסוללות ההיברידיות, כדי לתת ללקוח באמת את ההבנה שהוא יכול להישאר איתנו לאורך זמן.
כמה זמן יש פה כבר קונה חשמלית?
קונה חשמלית,
כן, הדור הקודם. החשמליות הראשונות של כל מוביל בישראל היו קונה.
אני מדבר עוד לפני החשמליות, על ההיברידיות, יש כבר מ-2017.
גם להיברידיות יש סוללות, נכון, נכון. טוב, אבל נקדימו אתכם, כי טויוטה פה עם סוללות, וקיה עם סוללות פה כבר מזמן. אתם שומעים על זה משהו? באנשים שפונים אליכם? כאילו, המחיר של המכונית יצנח פלאים או משהו כזה?
בינתיים, אם אתה מחפש את ה... אתה מסתכל אחורה כדי למצוא את, את האינדיקציות או את המידע, אז יש לך את הכי ותיקה בשוק, זה בעצם טויוטה פריוס.
פריוס.
ממחצית השנייה של שנות ה-2000, אזורי 2004 וכאלה. אז יש לך התפלגות די נורמלית, אלה שעדיין נוסעות והכל בסדר, ואלה שהלכה להם סוללה, וזה... התפלגות די נורמלית, אני לא רואה פה איזה משהו...
אין איזה דרמה גדולה.
אין איזה דרמה גדולה, מסיבה די פשוטה. בסוף, כל עוד אין תקלה במערכת, מערכת חשמלית, אנחנו יודעים, היא בסוף עמידה יותר
אני תמיד נותן דוגמת הטלפון, כלומר, מתי הייתה לכם פעם אחרונה איזו התרסקות מטורפת בסוללה של הטלפון? ואם כן, אז בתקנים, הטלפון הזה עולה 4,000-5,000 שקל לכל אחד, אנשים לא מתבלבלים וקונים עוד טלפון חדש ב-4,000 שקל. לגבי עלויות התיקון,
יש איזשהו שלב שבו זה כבר נהיה לא
כדאי, אולי.
לא כדאי לתקן את זה. ההיברידיות, ברובן הן עדיין מספיק חדשות, כדי שעדיין יהיה שווה לתקן או לשפץ סוללה.
אני פשוט קיבלתי הודעה, סיפור מחבר שבאמת נוסע בפריוס, הרי איך הם בודקים אם הסוללה חלשה או לא, לפני שהמכונית מודיעה אם הסוללה נחלשת או לא נחלשת, לפי הטווח נסיעה. הוא רגיל שהאוטו חדש, אז הטווח נסיעה הוא 800 קילומטר, כי זה לוקח בחשבון חשמל ובנזין, ופתאום הוא רואה שעל טנק מלא, האוטו נותן רק 700, אז הוא מבין שהבנזין הוא אותו בנזין, אבל הסוללה כבר לא אותה סוללה, כי היא נחלשה.
איך הוא יודע לבודד את זה?
סליחה?
הוא לא יודע לבודד,
אבל הוא אומר, טנק מלא יישאר אותו טנק מלא, והמנוע יעשה כנראה את אותה עבודה. לא ייתכן שבגלל מנוע בנזין, הטווח נסיעה ירד ל-700 קילומטר או ל-600 קילומטר, ככל שהוא מתקדם. ואז הוא אומר, כן, הלכתי למוסך, ואמרו לי, אכן, הסוללה שלך חלשה, החליפו לו את הסוללה, בסוללה משוקמת, דרך אגב, לא כולם חייבים סוללות חדשות, כי יש גם סוללות משוקמות, ולא רק מתאונות חס וחלילה וכולי, פשוט... מארז, כמו שדיברנו, תקנו אותו ומחזירים אותו לשוק. אתה רוצה סוללה משוקמת, תעלה ככה, חדשה תעלה ככה, ופתאום חזר לו החיוך, האוטו שוב נוסע 900 קילומטר על טנק מלא.
אני רוצה, רוני, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדי שבוע מקריאים פה את החסות של כל מוביל איתך בדרך 24/7.
מי זה מקריאים?
בועז מקריא.
אוקיי, מקריא.
בגלל זה הוא מקבל הכי הרבה כסף.
ברור, ברור. כמויות.
כל פרק.
אני חייב להבין את הרעיון הזה של לפתוח מוקד 24/7 בשביל לקוחות שהן כבר יד הרביעית והחמישית, זה כבר לא לקוח היד הראשונה,
ואולי גם תתרגלו ותשאירו את זה.
וגם מכוניות חלקן מאוד ישנות. עכשיו, אני מבין את הרצון להביא אותו למרכז השירות שלך, אבל מי שקונה מכונית זולה, רוב הסיכויים שהוא ימשיך לחפש את הטיפול הכי זול שאפשר, שהוא לא בהכרח במרכז השירות עם חלפים מקוריים ושמן לפי התקן וכל מה שצריך. למה?
קודם כל, אני אגיד מילה לפני זה, בסדר? כן. כי הלכת כבר לרכב שנה 45. כן. שחברה כמו כל מוביל תצא החוטה ותצעק, אנחנו חברת שירות, יש תהליך, יש בסיס או תשתיות שלמנות לפני זה. חלק מהם דיברנו קצת על שינוי תפיסת השירות ותפיסת ההפעלה שלנו וכו'. צריך לזכור שני דברים. אחד, שמרבית המגעים שלנו עם הלקוחות לא קורים בכל מוביל, הם קורים במרכזי השירות. כי לשם הרוב הלקוחות מגיעים, ושם הרוב הלקוחות מתקשרים וכו'. והבנו, כדי לעשות שינוי משמעותי, השינוי צריך לקרות שם.
במרכז השירות.
במרכזי השירות שלנו, כי בסוף הלקוחות פוגשים את מרכזי השירות. אז צריך לגייס לתוך התהליך פעם אחת את הבעלים של מרכזי השירות ואת המנהלים, אבל הגורם שהכי משפיע על חוויית הלקוח במרכז השירות, הוא יועץ השירות, הוא מתאם את השירות. זה אנשים שבאים במגע עם לקוח מרגע שהוא נכנס ועד הרגע שהוא יוצא, הם מקבלים אותו, הם מתקנים אותו, מה קורה עם הרכב.
זה מודל שקיים בעוד מקומות, או שהמציאו אותו כאן בישראל, לפי מה שאתה
יודע? את מודל העבודה הזה, שיועץ השירות מטפל בלקוח, זה נכון לכל יצרני הרכב, זה מוגדר מאחד מיצרני הרכב.
היצרן עצמו אומר.
מגדיר את תהליך עבודה.
ככה תטפל לי באוטו.
נכון, אבל כשאתה מנהל עסק גדול, עם מעל 300 אנשים שבאים בגן עם הלקוח, שצריכים לדברר את האסטרטגיה שלך, אתה צריך לייצר פלטפורמה מתאימה. ולכן הקמנו בשנה שעברה קהילה שנקראת קהילת השירות של כל מוביל, ובעצם כינסנו תחתיה את כל נותני השירות, בסדר? התחלנו לעבוד ישירות עם יועצי השירות, בהדרכות, חלקם פונטליות, חלקם דיגיטליות, בתחרויות על סקרי שביעות רצון, ו-NPS או מדד נאמנות הלקוח, הבאנו אותם למי עיון אצלנו, חיברנו אותם למה שנקרא כל מוביל, ודרכם בעצם הרגשנו שאם אנחנו נוגעים בהם, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים, שיפרנו את שביעות רצון הלקוחות דרך אגב בכל המותגים ובכל הסגמנטים.
איפה אתם עדיין לא מרוצים?
רגע, חכה, די, זה לא, לא, לא.
ברור.
זאת רק ההתחלה.
בסוף צריך להבין, כל המסע הזה שנקרא שירות, כמו שאמרתי, הוא מסע. יש תהליכים בציר זמן שצריך לשפר אותם כל הזמן כדי, בטח נדבר על האתגרים שיש.
כל זמן שאתה בעלייה, סימן שאתה טוב.
כל זמן שאתה בעלייה, זה סימן שאתה ממוקד מטרה ומכוון להגיע לאן שאתה רוצה.
במגמה הנכונה.
בדיוק. השלב השני היה להבין שאם אנחנו דורשים כלפי חוץ מהמרכזי שירות לנו לשפר את השירות, אנחנו צריכים להסתכל לתוך הבית שלנו, ולראות איך אנחנו כיבואן מוביל, כל מוביל, רוצה לשפר את השירות ללקוח. ובעצם החלט...
ללקוח או למרכז השירות?
מעולה. תכף אני אגיד למה זה שאלה מצוינת. כי בסוף, באחד דברים שעשינו, הקמנו מוקד, בתחילת 22, הקמנו מוקד שירות כל מובילי, דרך אגב, שאז היה קיים ממש בקטנה. אבל אמרנו, אם אנחנו רוצים להיות טובים, אנחנו צריכים להיות טובים. והקענו מוקד כמעט מאפס. גייסנו מנהלים שמגיעים מתחום השירות, גייסנו נציגי שירות ונציגות שירות, הקענו מערכת או התמנו מערכת ניהול לקוחות, ובעצם יצרנו תהליכי שירות עבור כל הרכבים, כל המותגים וכל הסיגמנטים. כי בסוף תזכרו, יש פה הרבה מותגים, יש פה הרבה מאוד דגמים, ואתם מכירים את זה מצוין, וקרסאות שונות. ובעצם הדרכנו את כל הנציגים על כל, על כל העולמות האלה, עולמות התוכן האלה. ובציר הזמן הרגשנו באמצעות סקרים של לקוחות שמתחילים להתקשר אלינו, מרוצים מרמת השירות שאנחנו נותנים. וזה מוביל אותי לכל מי ביתך בדרך. שפרצה מלחמת חרבות ברזל, ניסינו לחשוב איפה אנחנו יכולים לייצר מהסיטואציות ערך עבור הלקוחות שלנו. איך לייצר להם קצת ודאות בתקופה שהיא תקופה של חוסר ודאות. ובעצם מה שעשינו, הקמנו קבוצות חשיבה ותרחשנו את עצמנו לדעת. בסדר? על מה לקוח יכול להיתקע בדרך, מתקר וחוסר, ואין לו דלק, וכפתור נדלק, ואור נדלק לו, מנורה נדלקת לו, כן. הוא לא מצליח לנהל את האוטו, ותרחשנו את האירועים האלה דרך אגב כמעט על כל המותגים והסגמנטים שיכולים להיות לנו. ואחרי שעשינו את זה, מפינו את כל תחנות התדלוק, ואת כל תחנות ההתנה, ואת חברות הביטוח שאיתם לקוחות עובדים, ויצרנו קשר עם ספקים שיכולים לתת לנו מענה 24 שעות ביממה.
מה זאת אומרת ספקים? נגיד חברת גרירה?
למשל.
שירותי דרך?
למשל.
מצבר?
כן, אספר לכם את הכל.
תהנה? איך אתה טוען אותי בדרך?
אני יכול לספר לכם. והדבר נוסף שעשינו, בעצם יצרנו קבוצת וואטסאפ משותפת לנציגי השירות ומנהלים הטכניים, כי המטרה שלנו לסגור את האירוע בשיחת טלפון אחת.
כן.
ואחרי שכל זה קרה, וכל זה כביכול עמד, אמרנו, זה הזמן להגיד, אנחנו איתך בדרך. ועשינו פעולות יח"צ, ופרסמנו בעצם את השירות החדש שלנו באתרי הרכב למיניהם, וגם באתרים הרגילים, וויינט וכולי.
אין איזה כאלה אופורטוניסטים שאומרים, יאללה, אני באמת כזה, וננצל את הסיטואציה, להחזיר חיים לספייסטאר הראשונה שלי, דור ראשון שצבועה כהלו קיטי.
כמישהו שמנהל את השירות, באמת החשש שלי כל מה לבלום את התהליך, ולהגיד, רגע, רגע, מחר אני אפרסם את זה, ואני יודע, כמו שאמרת,
התנפלו עליי מיליונים
עכשיו. יש 500 אלף, איך אני אעמוד בזה? אז אנחנו גם צריכים להיערך מבחינת קצת כוח אדם, קצת למתוח את המשמרות שלנו, כדי לראות איך אנחנו יודעים עדיין לא להפיל את הכדור, ולהמשיך לתת רמת שירות גבוהה. ואחרי שראינו שזה עובד, והפניות הן משהו שאנחנו יודעים לנהל אותו, אמרנו פה, בוא נדבר, ודיברנו את כל מיני איתך בדרך, דיברנו את כל מיני איתך בדרך, גם לכל הלקוחות שמאושרי דיבור, ושלחנו ל-90 אלף לקוחות, אנחנו פה בשבילכם. וחברים, אני רוצה להגיד לכם שזה עובד מצוין. אחד, זה כמו, לא כמו שאתם חושבים, לא 500 אלף מתקשרים, כי הם תקועים בדרך או לנסות אותנו. מי שהתקשר לנו באמת, אחד, הוא סוף סוף הגיר קול מוביל, אז גם הוא התקשר ולקבל מידע רגיל על הרכב שלו, ובאחוז המסוים הזה שבאמת נתקע בדרך, היינו שם בשבילו. חילצנו רכבים, בסדר? תפעלנו רכבים, צריכים להבין, גם המעבר ממוקד שירות שנותן מידע ללקוח, למוקד שירות שהוא מתפעל, זה גם שריר שאנחנו צריכים להכשיר את האנשים
ברור,
שלנו.
ברור, ברור.
לשאול את השאלות הנכונות, יצרנו את הסריטי שיחה, שיתפנו תהליכים עם, ושאלת אותי לגבי רכבים ישנים. אז ראשית, אנחנו נותנים היום את השירות הזה לכל הלקוחות. כל מי שיפנה אלינו ויהיה תקוע בדרך, אנחנו נהיה שם בשבילו. אנחנו נחלץ אותו במידת הצורך. אנחנו נחליף לו מצבר עם הרכב שלו באחריות, אנחנו נחליף לו מצבר דרך מרכז השירות. אם הוא לא באחריות, אנחנו ניתן לו הצעת מחיר להחלפת מצבר.
כן.
אם יש לו פנצ'ר, אנחנו נגרור אותו לפנצ'ריה, או נחליף לו במקום, ואחר כך נתקזז איתו.
זאת אומרת, הסיכוי שלי לקבל אוברול לספייסטאר הלו קיטי, לא קיים.
אני יכול לספר לכם עוד משהו, בסדר? גם הרכבים שגררנו אותם.
סורי ספייסטאר.
אחלה אוטו. גם הרכבים שבסוף גררנו אותם, כי אפשר לתקן אותם בדרך, את כולם גררנו לתוך המרכזי שירות שלנו.
עכשיו, אני...
אתה ספציפית על הרכב הישן.
לא, אז כן, אני ספציפית על הרכב הישן, כי אני מתחזק תחזוקת שבר, איזה רכב שהבאתם מאמצע שנות ה-90, ואז הוא נתקע מן הסתם, ואני אומר, וואלה, מגנים ושירות, והגיע איש שלכם, לא יכול לטפל כמובן, כי כל האוטו זה קומבינה אחת גדולה, נגרר האוטו למרכז שירות. עכשיו, אני במחשבה שלי, תן לי לתת לי פה הכי זול שאפשר, כאילו, עד היום זה עבד לי. אתה בא ואומר, תקשיב, אני בחיים לא משחרר את המכונית הזאת חזרה לכביש.
קודם כל, כי... מה זה הוא לא משחרר? האוטו לא שלו, האוטו
לא,
שלך.
לא, לא, לא. לא. יש דברים של בטיחות שאסור למרכז השירות לשחרר מכונית לכביש. אסור לו, על פי חוק. הוא לא יכול לשחרר. עכשיו יש קומבינה בחשמל, ויש קומבינה בבלמים, ואני לא יודע מה. איך אתם מתמודדים עם הלקוח שאומר, מה אתה, כאילו, מה אתה רוצה, אני רק רוצה...
כולה ביקשתי חילוץ, עכשיו אתה מכניס פה להיריון עם איזה 5,000 שקל תיקון, כאילו.
אני רוצה להאמין פעם אחת, בסדר, שאנחנו ככל מול בשביל הלקוח ברגע הקשה הזה, הוא ירגיש גם מחויבות וגם נאמנות להכניס את הרכב שלו אלינו ולסמוך עלינו, שאחד נאפיין לו את התקלה בטוח הכי טובה, וניתן לו את הפתרון הנכון ביותר. אבל ברור שלא נחייב אותך. זאת אומרת, אם הרכב יגיע לנו ותחליט שאת הטיפול הזה, את התיקון, אתה עושה במקום אחר.
אין בעיה. שלך, בטח. תזמין גרר אח שלי וקח את האוטו.
שלך, ברור. כן,
אבל, אני נורא מאמין שאם כבר לקוח יגיע לנו, אני אעשה את הכל כדי שהוא יישאר ויתפל אצלנו. בסוף, הכל מביא איתך בדרך, כמו תהליכים אחרים שאנחנו עושים, המטרה שלהם, בסוף, בתוך העולם הזה, שהוא עולם תחרותי מאוד, ודיברתם על ריבוי המותגים, לייצר את העלי רבה בשירות, ולייצר נאמנות לקוח.
אני סקר של דאטה, ומן הסתם, בזכות השירות הזה, או בגללו, לא משנה מה, וגם ביום יום, 500,000 מכוניות, אתה מנהל את מערך השירות של כל מוביל, אמרתי קודם, זה כמו מפקד התחזוקה של חיל האוויר, אתה לא יכול לישון בלילה, לא יודע איך אתה ישן בלילה, איך מנהלים את כל הדאטה? ומחר מגיע איזה בוליטן, איזה מנשר טכני, מה שנקרא, ל-i10 מכזה, איך מפיצים, איך זה עובד? זה מטורף, זה מטורף.
אחד זה מערך, אנחנו מערך משומן, בסדר? בסוף, כמו שאמרתי, השירות הוא נדבך בתוך מערך אפטר סל. וכמו שאני מטפל בעולמות השירות ובלקוח, יש יחידות שמטפלות בעולמות הטכניים, ומנהלים טכניים יש לכל מותג, בסדר? שמייצרים את התהליכים הטכניים מול מרכזי השירות. יש מערך הדרכה שמדריך את המאבחנים, או את יועצי השירות בכל אחד מהדגמים. יש מוקד שירות עבור העולם הטכני, שבו בעצם מתייעצים עם אנשים טכניים אצלנו בתוך כל מוביל, כדי לייצר פתרונות ללקוח.
כן, אבל זה לא זקני צפת עכשיו, בוא, מי זוכר מה היה, ואיך עושים רגולש ברקס
תתפלא.
למסובישי קריזמה שפועל הזמן עליה.
לא, דווקא חברה שהיא גדולה וותיקה, יש לה, זה גם של הזיכרון הארגוני הזה, של מה קורה שם מאחורה.
תראו, אתם צריכים להבין שכדי... כדי לתפעל מערך כזה גדול, אז אחד, יש לנו מערכות ידע שיודעות גם לזכור, גם לנהל דברים מהעבר, וגם להכניס כל מנדטה חדשה, כי כל רכב שמגיע יש לו את העניינים שלו. ודיברת על ותק, יש בכל מוביל מנהלים טכניים שעובדים בכל מוביל מאז שיונדה הגיע לארץ. אז תמיד לי, הידע והזיכרון שלהם הוא פנומנלי ומדהים. וחוץ מזה, זה מה שיפה וכיף. כל הזמן יש אתגרים חדשים. ודיברת על אתגרים, אז באמת האתגר הזה לעשות שיפור ברמת השירות ולייצר את השלב הבא מהשירות, מהשיפור ברמת השירות, לייצר נאמנות לקוח. וזה מה שאנחנו עובדים השנה, אנחנו עובדים ביצור נאמנות לקוח, איך אנחנו עושים את זה, לשאול, נכון?
אני לא יודע אם אני רוצה לשאול איך אתם עושים את זה, אני רוצה לשאול את זה בדרך מתוחכמת יותר.
בבקשה.
בדרך המתוחכמת שעולה בראשי זה, אני לא יודע אם אתם מודדים את זה או לא, וזה גם לא מעניין אותי, אבל מה לתחושתך, דרך כל אותם מרכזים ואנשים ו... כמה מתוך הסיפור הזה שאתה עובד עליו, ומיכל עובדת עליו, ועוד הרבה אנשים אצלכם עובדים עליו, גורם בסופו של דבר לבן אדם להישאר איתכם. ולא משנה כרגע אם הוא מדלג ממותג למותג, למרות שהוא אוהב, אתה יודע, כולם אוהבים מייבח, אבל בסוף הוא יכול לנסוע רק ב...
זה מדיד?
זה מדיד? כן, זה מדיד?
קודם כל, שאלה נהדרת, וזה מאוד מדיד. אני אסביר לך למה, אני אסביר לך גם למה. כשאנחנו בונים תהליך כזה, ומיכל תרחיב על זה אחר כך, בסוף אנחנו מסתכלים על מסע 360, מהזמנת הרכב לצורך העניין, ואז עד החידוש של אחרי 36 חודשים. ובכל אחד מהנקודות האלה, אנחנו מסתכלים איפה אנחנו יכולים להיות יותר טוב, מה איך ללקוח ואיך למדוד את זה. ודיברנו על מדידה. היום אנחנו יודעים להגיד בדיוק כמה מתוך הלקוחות שקנו אותנו את הרכב, נכנסים אלינו בטיפול הראשון, כמה נכנסים בטיפול השני וכמה נכנסים בטיפול השלישי.
אני אגיד לך כמה, כולם, כי שלושת הטיפולים חינם, אז...
למה חינם?
לא יודע, בעסקה שלי הטיפולים היו ככה,
זו הייתה עסקה. כי אתה בעסקת ליסים.
לא חינם, שילמת על זה בעסקה.
בסדר, תן לי להרגיש, תן לי להרגיש.
גם הטיפול שלי הוא חינם.
שזה חינם, כן.
אבל הוא לא חינם.
אצלך גם החשמל חינם.
גם החשמל חינם. ברור. אני עובד חברת חשמל.
לא, זה לא לכולם, זה לא טיפולים חינם, ובאמת יש ירידה, אתה רואה את זה באחוז ריטנשן, אתה רואה את זה מהשנה הראשונה לשנה השנייה ולשנה השלישית. והפעולות שאנחנו עושים בזה, כדי אחד לתקן את הגרף הזה, אחד, היא להתחיל לדברר ללקוח, הטיפול שלך מתקרב. קודם כל תגיע. יכול מאוד ששכחת שהטיפול שלך מתקרב. יכול להיות שהחלטת לטפל במקום, אני רוצה להבין את זה. לכן יש לנו דאטה שיודעת היום להגיד מי צריך להיכנס לטיפול.
אתה יודע לראות אוטו שנגיד דבר הגיע לשנה השלישית שלו, mm-hmm. אתה יודע בוודאי, ואז להגיד ללקוח, תקשיב, היה לשלך היוניק 5 בת 3, בוא, ניתן לך הצעה לטריידין, ככה היוניק 5 חדשה.
קודם כל כן.
אוקיי, אז אני מחכה לתת.
אבל אנחנו רוצים לגעת בך קודם, אנחנו רוצים לגעת בך שכבר נכנס לטיפול ולייצר לך ערך. ערך מבחינתי זה בואו נעשה לך ערכת אחריות לרכב שלך. ואנחנו מציעים בעצם לכל הלקוחות אפשרות להעריך את האחריות על הרכב, לשנה רביעית וחמישית. המשמעות של זה, אחד, שלך יש ראש שקט. יש לך אחריות נוספת מעבר לשלוש שנים. אתה גם תוכל למכור את הרכב שלך עם אותה אחת אחריות.
נכון.
שזה ערך משמעותי ללקוחות.
זה ערך מדהים.
תראה, הזמן שלנו הולך ונגמר, ויש לי שאלה באמת לא נעימה. לא נעימה. לא אישית, אל תיקח את זה אישית. אבל מה למדתם, מה למדתם ממקרה עלות נוזל הקירור לאיוניק 5? אתה יודע על מה אני מדבר, לא?
כן, אני יודע על מה אתה מדבר.
אתה פה קורבן?
לא, אני לא מרגיש כקורבן, אני רק יודע, אני מכיר את האירוע, ואני גם יודע...
הוא נפטר, אני יודע שהוא נפטר.
נפטר, בדיוק.
אני שואל מה למדתם, לא איך פתרתם. פתרתם כי מצאתם מה שצריך לעשות כדי שזה יהיה טוב ללקוח, ועלות ליטר שם לא תהיה משכנתה שבן אדם צריך למכור כליה בשביל להחליף את הנוזל קירור בסוללה. בסדר.
קודם כל, אני חושב שקרו...
זה הפתיע אתכם בכלל כל הדבר הזה?
תראה, קרו כמה דברים, אם מדבר על תחזוקה של איוניק 5, כי בהתחלה שהרכב נמכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הטיפול התקופתי היה כל שנה או 15,000.
נכון.
נקודת זמן מצויים את היצרן. שינה את זה לכל 30 או 24 חודש, מה שיצר באמת מרווח טיפולים נוח יותר. ואז באמת, בנקודת זמן אפס, לא ראינו את הטיפול 60,000, שדורש גם החלפת נוזל.
נכון.
ושהבנו את זה, שזאת הסיטואציה, והבנו את המשמעויות של זה, אני חושב שמהר מאוד עבדנו כדי למצוא תחלופות לזה. יכול שלא תקשרנו את זה מספיק נכון ללקוח, עד שלא לנו את המוצר הזה שאנחנו מבינים שזה זה, אבל לגמרי אני מבין למה אתה מתכוון, וזה אתגר.
כן, זה אתגר.
אני רוצה לשאול אותך...
לא, כשאני שואל מה למדתם, האם זה יחזור גם... האם זה יימנע, סליחה?
תמיד יהיו הפתעות.
תמיד יהיו הפתעות,
זה הם לומדים, זה ארגון לומד.
אבל להסתכל צפונה, אתה יודע, כבר 3-4-5 שנים בטיפולים האלה, ונראות שם שלא יפול על הבן אדם 20,000 שקל טיפול.
הוא לא תמיד יודע כמו שלא תמיד היצרן יודע. כולם חדשים בעולם הזה. מניח שזה...
קודם כל אמרת נכון, ואני חושב שהיום אנחנו מגיעים גם לסייר מתנים, מצעני רכב חדשים מאוד ברורים איך אנחנו רוצים לראות גם את ההמשך, אז זה בהחלט מה
שאנחנו רוצים. זאת תשובה שאני רוצה. כן, זאת תשובה שאני רוצה.
אני רוצה לשאול שאלה, לחדד נקודה...
אחרונה.
אחרונה.
כן.
נתקעתי על מצבר. הרמתי טלפון. הבנו שהמצבר הלך. מי משלם על המצבר?
עוד פעם, אני חושב שדיברנו על זה קודם.
אם אתה באחריות, הם. אם אתה לא באחריות,
אני
אתה.
אני לא באחריות. אני עם הקריזמה שלי שנת 98.
אתה משלם.
אוקיי, אז שלא יהיה אי-הבנות למאזינים שלנו.
אוקיי, כן.
אוקיי, זה לחדד את הנקודה, שלא יהיה אי-הבנות למאזינים שלנו. זאת אומרת, קראתם, ישלחו אליכם איש חילוץ, אתם משלמים, חברים. אתם משלמים על מצבים.
על החלק אתה משלם, על השירות אולי לא.
אחד השירות הוא בחינם, בסדר לכולם. שתיים, גם פעולת החילוט, אם היא לא דרך חברת הביטוח, ואנחנו נפעיל את חברת הביטוח באותה שיחה.
בכלל יש לי בכלל ביטוח גרירה, למה אני צריך אותם?
אבל אם תקשר אלינו, אנחנו נעלה את חברת הביטוח על הקו, אנחנו נוודא שהם יוצאים אליך, ונסגור אותך את הטיפול לראות שזה בוצע.
זה סוג של יד...
יד שמלווה אותך.
מחזיקה אותך ביד. הוא לא עשה את העבודה בשבילך, אבל יש מקרים שבאמת, כנען עכשיו יוצא עוד פעם לחוג שלו, נגיד לכמה חודשים, ואשתו צריכה משהו, הבת שלו נתקעה עם המכונית, whatever, לא יודע מה. היא מתקשרת, יהיה מי שיוביל אותך, הכל בסדר. אבא במילואים, אבל הם ידאגו, הכל טוב. הם לא ישלמו, אבל הם יובילו.
נכון, בסוף רכב זה לא רק רכב, רכב זה גם לקוח. ואנחנו מסתכלים על הלקוח.
אל תגנוב ממיכל את מה שהיא צריכה לספר פה.
יש לה מלא מה לדבר.
יש לה פרק שלם פה כדי... כן, משהו? שאלה אחרונה? יש לך איזה...
בסוף... כשיושבת חברה כמו כל מוביל, או כל חברה אחרת, ובאים מנהלי החטיבות, ובא מנהל חטיבת המסחריות ואומר, אני עשיתי ככה וככה, ועליתי בככה וככה, והכנסתי ככה וככה כסף לחברה, ובא הפרטיות, ובא היוקרה, ובא זה, ואז אתה מתיישב ואומר, אני...
בזבזתי לחברה.
אני עליתי כך וכך כסף לך, איך...
וואו, בוק.
איך אתה בא?
אני לא מרכז הרבה.
זה דרך עכשיו.
כן, איך תצא מבוא. יש את הרגע הזה שאתה מנסה לגרום להם להבין איך... לא, לא צריך להיות נעים לו.
תראו, אני אגיד לכם, וזה נקודה...
איך אתה מתמחר את הערך הזה?
אני כל כך שמח על המפגש הזה, כי אתם כאילו נותנים לי דרור לדבר את כל הדברים שאני כל כך מאמין בהם.
נכון, תגיד, דבר חופשי.
תראה, ברור שחברת רכב או יבואנית רכב, בראש ובראשונה, היא חברה שמוקדת מחירות. בסוף, זה המנוע
חיים מזה, נו, מה לעשות.
אבל לצד זה, אני חושב שזה אחד הדברים שכל מוביל שינתה בתפיסה שלה, היא מבינה שחוויית לקוח הוא הגורם שימשיכו
בעתיד
למכור את המחירות. ולכן, תאמין לי, אנחנו חברה שעל הכל יש לה יעדים, ומסתכלים על כל דבר, ואני שמציג תוכניות עבודה שנתיות, אני נמדד על הכל, מכמות כניסות, דרך סביבות רצון ללקוחות, דרך נאמנות ללקוחות, דרך פרויקטים שאני עושה בשיפור רמת הלקוח לכל סגמנט, שזה יוקרה, הובלה ועשי, הכל מדיד. ומה שיפה, שהארגון מבין את זה, והיום הארגון, גם מיחידות המחר, עובדות בשיתוף פעולה עם השירות, כי הם מבינות הערך שיכול לצאת להם בגלגול הבא של הלקוח.
הם ירוויחו מזה ביגטל.
חד משמעי.
הם ירוויחו. ואולי חברות אחרות, גם ילכו עם המודל הזה, כי זה בסוף לטובת כל האזרחים וכל הנהגים.
אבל איך אני אבדל את עצמי בצורה כזאת?
אז תחשוב. יש לך שעות טובות, תחשוב.
זה השלב הבא.
אמרנו את הבעלייה, נכון? אז תעבוד קשה, תחשוב. אתה מתאפס למעלה. אני לא יודע מה לאחל לך, כאילו בקטע הזה, כאילו שעוד יתקשרו, שפחות התקשרו, שלא התקשרו בכלל. אבל אני רוצה קודם כל לומר לך תודה שבאת. אני שוב מתנצל על המחשבה הזדונית שהייתה לי על זה שהתחמקת, כי לא התחמקת, בעצם אתה מאוד עסוק. אבל טוב שמצאת את הזמן, וזה היה חשוב מאוד מאוד מאוד.
תודה רבה, רוני.
תודה רבה, רוני.
באמת תודה רבה.
אחלה, אחלה.
דרייב. מדברים על מכוניות.